האחריות ואת ההנהגה הכללית של התוכנית הזאת, ואין ספק שזו זכות מיוחדת. זה לא פשוט. אנחנו בכלל זוכים במקום להערתו באלף של, של הרב ליאור, ולא יודע למה קוראים ליאור, אולי צריך להגיד ליאור. לנו יש עכשיו את האור מהרב ליאור. ואנחנו זוכים בזה גם בשיעור הקטנטן לפני התפילה, גם בשבתות, באמת בגדלות המיוחדת של אחד מגדולי הדור. ונזכה בעזרת השם שהתוכנית הזאת תואר באור הגדול שלו. גם הפעם הקודמת וגם הפעם הזאת אני התבקשתי יותר להתעסק בצדדים הרוחניים. אני אסביר שאנחנו עומדים סוגי הלימד הלכתה. הלימד הלכתה זה הלימד הלכתה. אני פשוט מדבר הרבה פעמים, מביא את החתם סופר שאומר שמי שמערב אגדה והלכה זה כלאיים. גם פשוט היה מביא. חוזר על זה הרבה פעמים. והשאלה היא, צד שני, הרב כותב באגרות שתורת ארץ ישראל היא תורה שכן מחברת את ההלכה והאגדה. וזה בעצם, זה בעצם המהלך של ארץ ישראל, אמור להיות כך. הוא אפילו מראה באחת האגרות, אם אתם מכירים, אחת האגרות הראשונות, שהרב מראה את ההבדל, הבדל הלכתי למדני בין ירושלמי לבבלי, בתפיסת עולם רוחנית שמשפיעה על הצדדים ההלכתיים. והוא מביא כמה סוגיות שיש הבדל בין הבבלי לירושלמי. כי תורת ארץ ישראל היא תורה עמוקה יותר, יסודית יותר, מקורית יותר, וכשיש חיבור אל השורש, אז אפשר לאחד דברים בצורה נכונה ואמיתית, ולא בצורה של כלאי. כידוע בעבודת הקודש, בחלק הראשון הרב פותח על הייחודים. אחד מהייחודים זה הנגלה והנסתר, ההלכה והאגדה. המהלך הארץ ישראלי הוא צריך להיות מחבר את הדברים האלה, אבל בצורה חכמה מאוד, כדי שבאמת לא ניפול בצדדים שנקרא לזה, כמו שאמרנו על, על פי רב צודח תם שפר, עניין של כלאיים. איפה הגבול בין כלאיים לבין אמת? טוב, אז נתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יפילו אותנו ולא ניקשר בדבר הלכה, אבל אפשר לדעת, אפשר לחשוב ולא ליפול. הנושא שרציתי לדבר עליו הוא בחייה שכינה בחייו של דורות, אבל אני כן רוצה לחבר אותו לנושא המרכזי של היום לימוד הזה, שהוא תשעה באב שחל בשבת. איך זה קשור? טוב, זה הצד הפלפולי שננסה בסוף את הקשר. לא, זה קשר מאוד ישיר בסוף נבין. לא נעשה פה איזה, הייתי פעם איזה שיעור, שיהודי נתן איזה שיעור באיזה הקשר של משהו. לא נושא. בסוף הוא סיים את השיעור ואמר, אתם תחשבו טוב ותבינו את הקשר בין הנושא של היום שדיברנו עליו לבין השיעור שלי. ובזה סיים את העניין. אני אשתדל להסביר קצת יותר, בכל אופן טוב, לעניינים. תראו, תשעה באב שחל בשבת, למה יעשה? כמעט ואין תשעה באב בשבת. זאת אומרת, זה מחלוקת, דיברתי קודם באוטו, מחלוקת בין אשכנזים וספרדים קצת, לא יודע מי יגעו בזה מסתובב אולי בהלכות בהמשך הזמן. אשכנזים נהגו, נגיד, דברים שבצינה נהגו אשכנזים שאוסרים, זה לא איסור עם, נגיד, תשמיש המיטה, אז כתוב ברמה, לא, שאדם יחמיר על עצמו. ולא ספרדים לא נהגו שום הבדל בין שבת, בשבת הזאת לשבת רגילה, נחשבת שבת רגילה לכל דבר. באחרונים בערב סולובייצ'יק רוצה לטעון שיש כאן חקירה מה זה תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון. האם בעצם, מתי הצום נחשב צום? לא, הצום תשעה באב, זה תת בית תשעה באב. אלא מה? צריך אותו ליום ראשון, כי אי אפשר להתענות בשבת. או שתגיד לא, תשעה באב שחל בשבת הוא בכלל לא צום. כי כשיש שבת אין צום. והכל נדחה ליום ראשון. ואז גם דברים שבצינה, בשביל למה לעשות דברים שבצינה? זה לא תשעה באב. אם אתה אומר שהיום זה תשעה באב, אלא אסור להתאבל כי זה שבת, ולכן אתה דוחה ליום ראשון, הדברים שבצינה, אין אבלות בזה. אם כך, אתה לא רואה, לא רואים את האבלות בפרסיה, אז ממילא, דברים שבצין, אתה תנהג בהם. אבל אם תאמר, לא, כשיש שבת, שבת זה לא שבת, שבת זה יום ראשון. יש בזה קצת שאלות חקירס בשאלות המודרניות שלנו כיום, כיוון שיום עצמות כמעט אף פעם לא יוצא ביום ה' באייר, בשנים האחרונות אחרי שינוי החוק, כמעט ולא יוצא ב-ה' באייר, איך להסתכל על יום העצמות שיוצא בדלת או בגימל, איך להסתכל עליו? מהו יום העצמאות? וזה שאלות שאפשר לחקור. עכשיו, למה אני פותח בזה? א', כי זה הנושא, בסדר? אבל תראו, יש כאן איזו שאלה מאוד מהותית. נשאל שאלה, למה בשבת לא צמים? מי אמר שאי אפשר לצום בשבת? מה, יום כיפור לא צמים בשבת? נכון, יום כיפור זה דאורייתא. אבל מי אמר, ביסוד התקנה, רגע, למה לא נצום בשבת? מה אתה אומר, רב יונתן? אז מה? כיום התשעה באב, חורבן הבית, שבע אל תעשה, נכון, יש מצווה, קדש את השבת, א' תעשה קידוש, לא יודע, תעשה קידוש לפני זה, אפשר להסתדר עם קידוש, תעשה קידוש מדאורייתא, קידוש מדאורייתא להגיד ויחונו, נכון? מה הבעיה לצום בשבת? לכאורה, אני הייתי אומר, מצד עניין חורבן הבית, והנוראות של ההשפעה הנוראה של חורבן הבית על העולם ועל ההוויה אפילו, נצום גם בשבת, כי זה תשעה באב.
יש קידוש.
מה? קידוש. אמרתי, קידוש דאורייתא. א', אפשר לבטל כשחל ראש השנה בשבת. יש מצווה דאורייתא לתקוע בשופר? מה? ולמה לא תוקעים בשופר? שמה יהודי ילך ללמוד ויוציא. כמה יהודים צריכים ללכת ללמוד ויוציאו את השופר? מה? כמה מציאות של רשות הרבים דאורייתא הייתה לפי חלק מהראשונים? לא! אני יודע, אחד ל-20,000, ועל זה תקנו שכל בית ישראל לא יתקעו בשופר, אתה אומר. וכאן מה? אז לא עושה קדוש. אבל זה א', שיהיה בעל תייסר, אבל יותר מזה. אתה לא מבטל מצוות דאורייתא, כמו שאמרתי. מצוות קידוש דאורייתא, אתה אומר בויחולו שמיים וארץ וכל צבעם, יצאת ידי חובה של מצוות קידוש דאורייתא. אז אפילו את זה לא צריך לבטל. עד כדי שיש באחרונים ששואלים, אם אמרת ויחולו, אז איך אתה עושה אחר כך קידוש יצאת כבר ויחולו, יש דיון שלם על זה. אמרת ויחולו, יצאת ידי חובה כבר, שלום עליכם. אז אומרים שאדם לא מתכוון, מתכוון לצאת אחר כך בקידוש, אבל ויחולו יוצא דאורייתא, אז מה הבעיה? לא לעשות שלוש סעודות, נו זה דאורייתא? אין דאורייתא בזה. ולכאורה מצד עניין של בית המקדש, אני הייתי מבטל את השבת, ואומר שיצום בשבת, נחשוב על זה.
יש הרב אברהם, שהבית יוסף מביא בסימן כ"ט,
כן.
שבעשרה בטבת נמחה בשבת,
נכון, נכון, נכון. רק שהוא לא יכול אף פעם, בגלל זה אולי, כדי שלא לבטא. אבל תיאורטית, הנה חינם, נכון. שבאמת עשרה בטבת, אם הוא יחול בשבת, תצום. זאת אומרת, לכאורה היה מקום לומר שנצום גם בשבת. לכאורה. ונחשוב אחרי זה, למה באמת לא צמים בשבת? עכשיו, אני כאן, בואו נראה קצת במקורות שלפנינו, חלקם ידועים ומפורסמים, רק שהם מול העיניים. הגמרא בתענית, מקור מספר אחד, הצילום הוא, היום היו עושים, זה הרבה יותר מודרני, אני עוד חותך וזה ישן. כתוב, ותישא כל העדה, ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. זה בחטא המרגלים. אמר רבא, אמר ביוחנן, תשעה באב היה באותו יום, באותו ערב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתים בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורות. חרב הבית בראשונה דכתיב וכולי, וכן היה גם בבית השני מדלג קצת. עכשיו אני מדלג ללמטה, הרי ידוע שהוא תשיעי בערב, נכון? כיצד בשבעה. נכנסו נוחים להיכל חמש שורות מלמטה ואכלו וקלקלו בו שביעי, שמיני ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו יתאור והיה דולק והולך כל היום כולו שנאמר אוי לנו כפנה היום כי נטו צדי ערב והיינו דאמר רבי יוחנן אם מלא הייתי באותו דור לא קבעתי אלא בעשירי לשירובו של היכל בו נשרף ורבנן למה הם סמרו בתשעה? התחלת די פורענות עדיפה כן הגמרא אומרת שבעצם תשעה באב, זה רק בקצה של תשעה באב, אז התחיל להישרף המקדש. זאת אומרת, לקראת לילה, סוף תת באב, הציתו, בית ראשון, הציתו את המקדש, אם זה נגיד כאן זה הבבלים, הציתו את המקדש, ובעצם עיקר שריפת המקדש הייתה בעצם ביוד באב. כך אומרת הגמרא. ולכן אומר רבי יוחנן, אם אני הייתי שם, אז הייתי מתקן את התקנה על יוד באב, כי הרי מתי באמת הייתה השריפה? נכון שב... אני יודע, בתשעה באב, נגיד מתי שקיעה עכשיו? 7:40, 7:50? לא יודע, מתי? 7, משהו כזה. לקראת 7 התחילו לשרוף את המקדש, ובעצם הוא נשרף בלילה וביום אחר כך, ביוד באב. אומר רבי יוחנן, הגאון אומר, שאנחנו נתאבל ביוד באב, אם אני הייתי באותו דור. ואומרת הגמרא, לא, מה רבנן אומרים? התחלת דפורנותא עדיפה. טוב, המילה עדיפה, אני לא הייתי כותב, טוב, בסדר. כאילו, התחלת הפורנות היא עדיפה. המחיה, קיצור, טוב, בסדר. אבל כך, עדיפה מבחינה הלכתית. זה הפשט כאן, לא ה... כן. השאלה היא באמת, מה ההיגיון בזה? שאתה רואה דבר, בסדר. למה התחלת דפורנות העדיפה? מתי בעצם נשרף המקדש? ביוד. מה המשמעות של התחלת דפורנות העדיפה? עכשיו, אני רוצה לחזור גם לראשית הגמרא. מה אמרה שם? שאתם בחיתם בחייה של חינם, דיינו בחטא המרגלים, ולכן תפקו בחייה של דורות, דיינו חורבן המקדש. מה הקשר? אז אתה יכול להגיד, מי אמר שיש קשר? אתם בחיתם בחייה של חינם. למה לא רציתם לבוא לארץ ישראל? התוצאה מזה יהיה בחייה לדורות. נו, למה? אתה יכול להגיד ככה, עונש. אבל אנחנו יודעים שלא ככה אנחנו מחפשים את ההסברים הרוחניים של הדברים, אלא צריכים לחפש איזה קשר מהותי בין הבחייה של חינם בחטא המרגלים לבין בחייה של דורות בחורבן המקדש. כי לא רק טכני, כידוע במערב, הרב כמובן בניהו הולך בדרכים האלה, זה לא סתם. יש כאן איזושהי נקודה שמחברת כנראה בין חטא המרגלים לבין הבחייה של דורות שאנחנו עד היום מתאבלים על בית המקדש. אז צריך לנסות לחשוב מה המכנה המשותף של שני הדברים. ואז כשנבין את זה, בעזרת השם נחזור לפתיחה שלנו, אז למה בשבת לא מתאבלים? תראו, אנחנו יודעים ש דור המדבר, אם ניקח את הפסקה הראשונה באורות, נדמה לומר שאפשר להסביר סברים שונים ומשונים, כידוע, על חטא המרגלים, כולם אנשים, היו אנשים חשובים, היו גדולי ישראל, למה חטאו? יש המון המון הסברים, יש בחסידות, יש בה... אם אני אקח את הפסקה הראשונה באורות, שהרב מסביר את מהותה של ארץ ישראל, והרב כותב שם, ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה, נכון? אפילו לא... בשביל, יש אורות בישיבה? הנה יש פה, תראינו. נכון? אפילו לא, כותב הרב, איננו דבר החיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. זאת אומרת, הרב אומר כך, ארץ ישראל, בארץ ישראל הרבה מצוות נצטוו, יש מדרש, נכון? הרבה מצוות נצטוו ישראל, על משה רבינו, ואי אפשר להיקיימם אלא בארץ ישראל, כנס לארץ ישראל והתקיימו על ידי. זאת אומרת, אתה יכול לחשוב, למה משה רבינו רוצה להיכנס לארץ? מה? כתוב, הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואי אפשר להיקיימם אלא בארץ ישראל, יכנס לארץ ישראל והתקיימו על ידי. נו, אז למה משה רבינו רוצה להיכנס לארץ? מה? למה? כדי שיהיה עוד כמה מצוות, היה חסר לו שם בקופה למעלה. הוא רוצה עוד קצת מצווה, שהוא יוכל לשבת במזרח שבמזרח כנראה. זאת הייתה מחשבתו של משה רבנו, זה לכאורה פשט של המדרש. מיד נשמע רצודה להסביר את זה לא כך, אבל... זהו. אז אם נבין כך, זה בדיוק הפוך מה שהרב אומר כאן. הרב אומר, היא לא דבר חיצוני אפילו להחזיק את קיום החומרי או אפילו הרוחני של האומה. זה לא נכון. זה לא הגדרה של ארץ ישראל. דרך אגב, סעיף א' בארץ ישראל, פסקה ראשונה, באורות, כמו שרצו לדבר תמיד, זה כנגד שיטתו של מי? הירש. עכשיו למה אני אומר הירש? כי רב צודה היה אומר הירש, אבל לא בגלל שהוא אמר לנו פעם, לא מזלזל חס ושלום ברב הירש, אלא הירש זה מושג. אז לכן כנגד שיטתו של הירש, אבל הרש"ר הירש בהרבה מקומות, גם באגרות צפון וגם בפרשנות שלו על התורה, הוא מבין, ואחרים גם, גם הסופית שכולה אפשר לראות כך, הוא הבין את הרצה בערך חיצוני, שאיזה התאגדות. הרב לא מקבל את זה. מה היא כן? ארץ ישראל היא חטיבה עצמתית, קשורה בקשר חיים עם האומה. זאת אומרת, זה משהו אחר לגמרי. זה חיות האומה הישראלית. אנחנו פה חיים. חוץ לארץ, הגר"א מפורסם, מה זה חוץ לארץ? בית קברות. כך אומר הגר"א. חוץ לארץ זה בית קברות. כך מופיע בהקדמה של הפירוש של הגר"א בספר דצניעותא. כך הוא כותב שם. חוץ לארץ זה כמו בית קברות. בארץ אנחנו חיים. זה לא קשור לתוצאות ההלכתיות, להפך. למה יש, רב צודה תמיד אומר, יש מצוות התלויות בארץ, נכון? לא כתוב הארץ תלויה במצוות. כאשר אנחנו נמצאים בארץ, יש לזה משמעות מצוות התלויות בה. לא כי אני רוצה לקיים עוד 4-5 מצוות. מה הכוונה שאומר משה רבינו ייכנס לארץ ישראל ויתקיימו על ידי? לא הכוונה שאני צריך לקיים, לא אמר ואני אקיים אותם. אלא יתקיימו על ידי, על ידי אומר רב צודה, הכוונה היא שזה יקיים, יקבל קיום אחר. אם עם ישראל יזכה שמשה רבינו ייכנס איתנו לארץ, אז הקיום של המצוות יקבל קיום אחר. לא שאני אקיים עוד כמה מצוות. משה רבינו לא זקוק, לא זה עניינו של משה רבינו לחשוב שעוד 2-3 מצוות שיהיה לו לעולם הבא שם לשכר. לא זו הנקודה שלו בכלל. אלא שיקיים, המצוות יקבלו קיום אחר לחלוטין. כי באמת הקשר שלנו לארץ ישראל הוא לא קשר טכני, הוא לא קשר פרקטי. הוא גם. זה תוצאה, זה הפוך. הקשר שלנו לארץ הוא קשר של חיים, הוא קשר של נשמה. האומה חיה כאומה במובן המוחלט האלוהי שלה רק כאן. חוץ לארץ אנחנו איברים מדולדלים. אנחנו בבית קברות אחד גדול, שהרימה והתולעה, כמו שאומר שם, הגר"א מתחילה ואוכלת עד שאוכלת את העצמות ואז צריכה להיות גאולה, והעצמות זה תמדי חכמים. רק כאן אנחנו חיים. עכשיו, המרגלים את זה לא קלטו. הם ראו את ארץ ישראל במובן הטכני. נכון, שניכנס לארץ יהיו כך וכך מצוות נוספות שאנחנו לא יכולים לקיים אותם עכשיו. זה נכון. אבל נעשה חשבון, זה משתלם או לא משתלם? בואו נעשה חשבון. אם אני נכנס לארץ, יש לי שמיטה, יש לי יובל, יש לי תרומות ומעשרות, נכון. אבל מה, אני מפסיד המון מזה. אם נשקלל, בואי נעשה, לא ברור לי שזה תוצאה, לא יודע, בואו נעשה חשבון. יכול להיות שזה לא כדאי, כי תכנסים לארץ, בשביל שמיטה, מה צריך לעשות דרך אגב? מה? נעבוד את האדמה, לא? היום במחילה מכבודנו, מצוות שמיטה לחומרה. מה אנחנו, הרבה שמיטה, שמיטה לחומרה. א', אתה לא יודע מה חומרה ומה כולה. הגדרות שלהם חומרה, אצלנו זה כולה, אצלנו זה כולה, אצלנו זה חומרה. אבל נגיד, מה זה שמיטה? זה לפני המון שנים הייתי בביתו של הרב אוירבך מטבריה. זה השמיטה. אז הוא נהג על זה. כתוב, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. אלה שומרי שמיטה, באמת, זה משהו נפלא. עושי כוח, גיבורי כוח עושי דברו. מה אתה, לא לעבוד שנה. נו, בטח, היום. מה אתה בדיוק הגיבורי כוח? במקום לקנות בחנות א', אתה הולך לחנות ב'. זה בדיוק גיבורי כוח. אין בזה שום דבר, אתה לא עושה שום דבר. אבל באמת לשמור שמיטה כהלכתה, צריך להיות חקלאי. תרומות ומעשרות, צריך לעבוד, צריך להילחם בארץ. עכשיו בוא נעשה שיקול, כדאי או לא כדאי? מי אמר שזה כדאי? באים לארץ, צריך להילחם, זה לא עובד כך. שם במדבר, דיברו על זה רבים, בשפת אמת ואחרים. זאת אומרת, אם נבין בדרך שאנחנו רוצים לחבר פה קצת את הרב עם השפת אמת, המועסם בארץ חמדה זה שהם לא מבינים את הערך הסגולי של החיים בכלל. כשאתה מסתכל על הערך הפרקטי, אני לא בטוח ששווה לבוא לארץ. לא ברור לי בכלל. אתה באופן כללי, אין ציבור, בסדר, אתם הסברים. אבל אם נשאל על היהודי שיושב היום בארצות הברית, בסדר? לבוא לארץ או לא לבוא לארץ? איפה הוא יוכל לשמור תורה מצוות בצורה יותר? מי אמר? לא יודע. יכול להיות ששם אין צבא, אפשר ללמוד תורה, הכל טוב. יש פרנסה בשפע, למה לבוא לפה? מי אמר שיש עניין לבוא לפה? למה זה טוב? לשם שמיים כמובן. פעם שמעת את הרב אבינר אומר שהוא נסע לשליחות לקנדה, להביא צעירים לארץ, משפחות צעירות. כולם התלהבו בשנה הבאה ובשנה מהבנייה. בשנה הבאה נסע לקנדה, עוד פעם. הוא ראה את המשפחות שם. מה קרה? אז הם אומרים לו, לא, דיברנו אחר כך עם הרב, הרב אמר לנו, תראו, בארץ זה בעיה, כאן יש לנו תלמוד תורה מסודר, הכל בסדר, עזבו, שם יש בלגן. תשארו פה, בעזרת השם, יהיה בסדר פעם. אז הוא אומר, הרגיזו אותי. אמרתם, תראו, ספרתם להם סיפור. מה אישה צועקת, גוואלד, גוואלד, חוזרת הבית, צועקת, גוואלד, גוואלד, מה קרה? שואלת הבעלה, המשיח בא. אני אומר, מה צועקת? אדרבה, המשיח בא, אתה לא מבין כלום. עכשיו הסתדרנו, עכשיו הכל בסדר, בדיוק בא משיח, מה נעשה? צריך לעזוב את הכל, לבוא לארץ, לרב היום, מה נעשה? הוא אומר, הרב, את צודקת, את צודקת. היו הרבה, בעם ישראל, הרבה פעמים, הרבה צרות בעם ישראל, ותמיד הרבנים הצילו אותנו מהצרות. גם מהצרה הזאת של המשיח, הרבנים יצליחו להציל אותנו. יהיה בסדר. קיצור, אם אתה עושה את החשבוינס, באמת, אולי לא כדאי לבוא לארץ. וזה בעצם היה חטא המרגלים. זאת אומרת, חטא המרגלים זה הסתכלות על העולם בצורה הפרקטית, הטכנית, ולא בצורה הסגולית הפנימית. כי אם אתה מבין את ערכה של ארץ ישראל, כמו שהרב כותב כאן בפסקה א', כל השאלה מעיקר עליתה. אני עושה את החשבון המעשה, אני עושה את החשבון הנשמתי, הפנימי, המקורי, הוא החשבון האמיתי שאיתו אני צריך לעבוד. וזה נפקמינה אדירה בעולם המעשה. זה לא נפקמינה בסמידרש. ודאי שזה נפקמינה בלמדנות הרוחנית שלנו. אבל זה נפקמינה אדירה בהתחייבות שלנו, בעשייה שלנו. זה אין ספור, הפסקה הזאת כאילו פסקה רוחנית עליונה, בזה נפתח ספר אורות. אבל זה נפקמינה באין ספור דברים. ולכן המרגלים נשארו שם. הם לא יכלו לבוא לארץ. כי לבוא לארץ בצורה כזאת זה לא עובד. עכשיו, מה היה בבחייה של חינם? זה הבחייה של חינם. מה בבחייה של דורות? אנחנו יודעים את הגמרא במנדורים, מקור מספר 2, דאמר רב יהודה אמר רב, מה ידכתיב מי יהיה חכם ויבן את זאת? דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, יש גרסה במערל גם למלאכים, ולא פירשו, עד שפירש הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב היום השם על עזבם מתורתי, היינו לא שמעו מקולי, היינו לא הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב, שלא ביכו בתורה תחילה. יש הקדמה מפורסמת של המערל בתפארת, לא ברכו בתורה, אנחנו יודעים שזה מדובר באיזה בית, אם זה פסוק בישעיהו, אז איזה בית, מה? בית ראשון, נכון? אז מה הבית ראשון? שלא ברכו בתורה תחילה, אבל אנחנו יודעים שהגמרא אומרת, נכון? תראו מזכור 5, גמרא ביומה, מקדש ראשון לבני מאחריו, בני ג' דברים שהיו בו, עבודה זרה, גילוי שחרור דמים. אז מה חיפשו? חיפשו? בית ראשון למאחריו, אתה שואל שאלות? עבודה זרה, גילוי שחרור דמים. על מה עבדה הארץ? מה עבדה הארץ? אני יודע מה עבדה הארץ, כי הגמרא מפורש על מה עבדה הארץ. לא, לא, עבדה הארץ לא, אני מחפש עוד משהו, מה קוראים לו? שלא ברכו בתורה תחילה. על אותו נושא, אותו דור, מילא היית אומר בית שני, שנאת חינם, לך תדע, משהו מאוד אוורירי כזה. אבל עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, זה שלוש עבירות החמורות ביותר שעליהם יהרג בל יעבור, ולא ידעו, לא הבינו. ומה התשובה? שלא ברכו בתורה תחילה. אז כידוע יש במערל פה, אני לא נקרא אותו עכשיו בפנים, נראה לי שהוא כן מופיע, כן מקור רביעי, המערל בהקדמה לתפארת מסביר, זה לא שלא ברכו בתורה תחילה, בוודאי ברכו, אבל למה לא לברך? כל יהודי מברך, קם בבוקר מברך ברכת התורה. השאלה היא, מה המשמעות של הברכה? האם אתה רואה ומחובר אל הקדוש ברוך הוא, כשאתה לומד תורה? או שאתה לומד טקסט. אלוקי, אתה יודע שזה של הקדוש ברוך הוא. יש, גם ברב, המקור הזה כבר בראשונים, על פי הראש, יש מה שנקרא, הנפש חיים דיבר על זה בריחות, תורה, אנחנו יודעים, צריך ללמוד תורה, לשמה. דיבר על זה נפש חיים, יש פרק באורות התורה, למה לא תורה לשמו? אנחנו צריכים ללמוד תורה, אל תלמד תורה בשביל לקרוא לך רבי, ודאי ודאי שאם אתה לומד על מנת לקנטר, אז זה ודאי שאסור ללמוד ככה. אבל גם אם תגיד שקצת בשביל יקראו לך רבי או בשביל פרנוסה, שזה מתוך ש... ככה אומר שם תוסות, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל עדיין למה לא אומרים תורה לשמו? למה תורה לשמה? אז מה הפשט? תורה לשמה, כמו שהרב המקור הזה קודם, תורה לשמה, דהיינו תורה לשם התורה. זה הפשט של המילים, תורה לשמה, לשם התורה. מה הכוונה? תראו, אפשר לנתק בין הטקסט הזה שאני לומד לבין הקדוש ברוך הוא. ודאי ש... כן, תורה זה של הקדוש ברוך הוא. אבל אני לומד טקסט. כללית, הקדוש ברוך הוא. אבל אני לומד טקסט, ואני רוצה שאני לומד את הטקסט, אני מחובר עכשיו בטקסט הזה לשם התורה, כי התורה, קודש ברוך הוא ראית אחד. זה לשם התורה. לא לשמו. אם אני לומד תורה לשמו, יש כאילו טקסט, ולשמו, זה שני דברים שונים, ואני לא רוצה שזה יהיה כך אומר. גם בנפשחיים וגם ברב, בנפשחיים בשער דלית מעריך מאוד בדברים. תורה לשמה זה שתבין את הערך האלוקי של הטקסט הזה שאני לומד פה. הן תורה שבכתב, הן תורה שבעל פה. זה אני צריך להתחבר. וכשאני מחובר לתורה, מסביר המהר"ל, בערך האלוקי הסגולי שלה, אני מחובר לקדוש ברוך הוא, הגם שחטאו בשלוש עבירות, העבודה החמורות ביותר, עבודה זרה גמור שחטאו דמים, הוא מביא שם, אם מחובר לשורש, השורש יכול לתת פרי. גם אם הענפים בינתיים מקולקלים ומבולבלים, השורש יכול להחיות מחדש. אז אם היינו חוטאים בעבודה זרה גילו עבירות שחטאו דמים, ולא הייתה בעיה שבקרה בתורה תחילה, אומר המהר"ל, לא צריכים לגלות. זאת אומרת, בית ראשון ההסתכלות הייתה שוב הסתכלות טכנית על התורה ועל החיים ועל המקדש. אין ערך במקדש במובן הטכני. וכל אוהבי עליית המקדש, אנחנו תמיד מדברים על זה, לעלות אל הר הבית, אין שום ערך בצד הטכני של הדברים. הוא לא ייבנה כך, הוא יתרחק מאיתנו, זו דעתי, לא כולם יסכימו איתי. הוא לא ייבנה אם נעלה עליו ונתחבר אליו רק כי טכנית. זה לא יכול להיות. החיבור אל המקדש אין לו מקום, אלא אם כן הוא בא בצד הפנימי הסגולי. שאלו למה בארץ ישראל זה שונה, לא נדבר על זה עכשיו. זה הדרכה גם רב צודאי בכיוון כזה. החורבן היה כי לא חיברו את החיים אל הקדוש ברוך הוא, את כל מה שאתה קורא, לומד, חי אל הקדוש ברוך הוא. לא אומר, תראו, אני עושה מצווה, יש הקדוש ברוך הוא, זה לא נכון. אני לומד תורה, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא אומר ללמוד תורה. זה תורה לשמו, לא תורה לשמה. ושלא ברכו בתורה התחילה זה שלא חיברו את עצמם בטקסט, בלימוד עצמו אל הקדוש ברוך הוא, וכמו שמסביר המהר"ל, שם דווקא תלמידי חכמים נופלים בפח. למה תלמידי חכמים נופלים בפח? כי הם אוהבים ללמוד. עדיף, המסקנה, לא לאהוב ללמוד. טוב, זה לא נכון. זה הקדמה המפורסמת של הגליטה. אם אתה אוהב ללמוד, אתה יכול ללמוד תורה בגלל שזה נעים, אתה אוהב את זה. האמת, רוב תלמידי חכמים, אדם לומד 10-15 שנה, יכול להיות שהוא לא אוהב את זה. זה לא נורמלי, מה אני אגיד לך, תלמד 20 שנה כשאתה לא אוהב, אתה כל בוקר קם ומתענה ושובר את השיניים, מה אני אגיד לך, משיך ללמוד, כבר הייתי עם התורה, כל יהודי, אבל מה תלמד מהבוקר עד 11, 12, 13, בבא, אני יודע, 13, כן, אחד בלילה, ואתה שונא כל רגע, מה, באמת, ככה צריך ללמוד תורה, אז כותב הרב מורות התורה, ככה אדם שלא לומד לפי התוכן הפנימי שלו, איך על ביטוי מורות התורה נעשה, ער ושונא לתורה, ער זה גם שונא. כך כותב הרב מורות התורה. ולא מדובר רק במקצועות התורה השונים, כמו שהוא מסיים שם, גם בין תורה ודרך ארץ. מי שלומד שלא צריך ללמוד, אומר הרב, לא נכון. אז אדם שונא, כל בוקר כאן לא יכול ללמוד ככה בשעות. לא מדבר בשיעור א', שלא יהיה הבנות. שיעור א', אם אדם יגיד, אני לא מצליח ללמוד עכשיו 12 שעות, סימן שזה לא מתאים לי. פה. איך פעם אמרו לנו את זה? דיברתי, זה, אבל הרב יש זקן. כאילו מה? אמרתי להם, לא נתתי עם זקן. הבנתם? זה תהליך, זה לא, אתה שומע את זה גלמה. זה לא הולך ככה, זה לא בא ביום אחד. לא רק אלה שאין להם זקן, גם אלה שיש להם זקן היום. זה תהליך עמוק, ברור. אבל אם אדם לומד באמת בהשתדל, אז זה לא מתאים, לא צריך להיות שם. אבל הוא צריך להיות מחובר אל הערך האלוקי של התורה. ואם כך, הכל היה אחרת, זה בית ראשון. אז החורבן נבע מאותו מבט. מהמבט החיצוני לעומת המבט האלוקי הסגולי הפנימי שהיו צריכים להסתכל. אני אקרא כאן שני חלקי פסקאות במקור 9 ו-10, זה מגמרא מסכת ברכות, ואין היה שם. תראו, זה מופיע גם באורות התורה, דברים דומים על ערך ועוד מקומות, באורות. אומר הרב, נראה באשר תכלית תורת השם התמימה ותועלתה בישראל תצא משתי אלה. איזה? מיסוד הסגולה והקדושה שיש בתורת השם, נקרא מקור 9, שתרומם את כל נפש הנהנה לאורה להיות קרוב אל הקדושה והמאור האלוקי. לא לפי, לבד לפי עצם הידעה הנקנית. זאת אומרת, יש ערך סגולי בלימוד, יש ערך סגולי בתורה. לא לפי עצם הידיעה, כי מסגולת עוד הקדושתה. תקנה לבב הדברים וההוגים בה, לרומם אותם במעלה העליונה. כי סגולת עוסק בתורה לשמה. והגדולה ורומות הזו, טוב, טוב, טוב. הלאה, עכשיו אני מדלג קצת לבא, זה הצד האחד. ויש את הצד המעשי כמובן, שצריך, הרב כותב באורות אלה ש... קוראים שמזלזלים בתמיד חכם כי לא רואים את הערך הסגולי שלו, רק את הערך הפרקטי. אתם יודעים, יש לי בעיה בביוב, אז אני קורא לה אינסטלטור, ויש לי בעיה משפטית, אני הולך לעורך דין, ויש לי בעיה הלכתית, הולכים למי רבי. זה אותו דבר בדיוק, יש את הדוקטור שלי ואת האינסטלטור שלי והרבי שלי. זאת אומרת, יש ערך פרקטי, תפקיד של הרבי זה, הרבי זה בדיוק כמו האינסטלטור, הרופא, העורך דין ורב. מה התפקיד שלו? שלא יפריע יותר מדי, זה העיקר, יש כמה שאלות שאני צריך שהוא יענה לי, ובזה נגמר. לא, יש ערך אלוקי, סגולי, בתלמידי חכמים ובתורה. בפסקה השנייה הרב אומר, אבל יש גם צד הפוך. לפעמים, אדם מרוב הערך הסגולי, הוא שוכח, רגע, פרקטיקה, מעשיות, עולמיות, החיבור של השניים זה החיבור האמיתי. טוב, אנחנו נצטרך לדלג, כי הזמן בורח לנו. עכשיו, גם בית שני, על מה הוא חרב? שנאת חינם. שנאת חינם כתוב, דיברנו על זה בהזדמנויות, כתוב, אנחנו אומרים, על פי הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, נכון? זה כלל גדול תורה, אומר רבי עקיבא אתכם. פשט הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. אז מה הפשט? שאתה צריך לאהוב אותו כמו, מה הפשט? כמו שאתה אוהב את עצמך. זה הפשט של הפסוק. פירוש הדבר, שהתורה אומרת לנו, מעבר לצד הפסיכולוגי שאנחנו יודעים שזה נכון, אדם שלא אוהב את עצמו, קשה לו לא אוהב מישהו אחר, זה גם נכון, אבל זה פשט הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. תאהב את החבר כמו שאתה אוהב את עצמך, זאת אומרת צריך לאהוב את עצמי. עכשיו, כמעט סתירה. התשובה היא לא. למה אני קשה לי לאהוב מישהו אחר? בגלל החלוקה, אני ואתה. עכשיו, החלוקה במהותה היא ההגדרה של עולם החומר. כמו שבמערל תמיד, קצה, קצוו, תחילה וסוף. זו המציאות החומרית. המציאות הרוחנית היא אינסופית. ככל שעולים למעלה, בעניינים רוחניים, ככה המגבלות הולכות ומצטמצמות, ההבדלים הולכים ומתשתשים. ואהבת לרעך כמוך. אם תאהב את עצמיותך, מה זה עצמיותי? לא, הגוף. אלא העצמיות שלי זה הנשמה שלי. אם תכיר את המהות של עצמיותך ותאהב אותה, גם תאהב את החבר שלך. כי ברגע שאתה רואה את הערך האלוקי של החיים שלך, שאתה רואה וחי ונדבק בנשמה האלוקית שבתוכך, ואותה אתה אוהב כי היא אלוקית, וחייב אדם לאהוב אותה כי היא אלוקית, אז הוא גם יאהב את החבר שלו. זאת אומרת, שוב, מתי אתה מגיע לשנאת חינם? כשאתה חי חיים חיצוניים, אז יש אני ויש אתה. אז למה אני אתן לך? מה, למה? תעבוד אתה, תקבל ממני, למה תכת צדקה? למה יש איסור ריבית? לא מבין. אני עבדתי, יש לי 200 שקל, אתה רוצה שאני אלווה לך? בסדר, עשי לי 210, למה לא? אני עבדתי בשביל זה. כל ההסברים האלה, אבל אם אתה מתבונן בנשמה, בתוך, בערך אלוקי של החיים שלך, אז כל דבר מקבל משמעות אחרת לחלוטין. שוב, גם בית שני, זה אותו חטא של המרבלי, וזה אותו חטא של בית ראשון, וזה אותו חטא גם בבית שני, זה היחס בין הערך הסגולי, האלוקי, הפנימי, שהוא מהות החיים, לבין הערך הפרקטי, הטכני, החיצוני. זה החוט החורז את שלושת הדברים, חטא המרבלי, בית ראשון ובית שני, כמובן, כל אחד בזווית שלו, בהיבט שלו, ואפשר להעריך כל אחד בפני עצמו. אבל אם נגיד שזה פשט הגמרא בתענית שם, שאתם בחיתם בחייה של חינם, אז יש קשר מהותי בין חטא המרגלים לבין החורבנים. החורבן הראשון והחורבן השני. וזה הקשר של חוט השני. עכשיו, מה קרה באמת מעניין? אומר רבי יוחנן, אני רוצה, מה היה? אמרנו שהשריפה הייתה בקצה תת באב, קצה היום, והיא קרה ביוד באב. אומר רבי יוחנן, אם אני הייתי שם, אז אני הייתי אומר שצריך להתענות ביוד, אומרת הגמרא, אבל התחלת דפורענות העדיף. שוב, תראו, יש כאן שתי בחינות. ההלכה היא שלא קרה רבי יוחנן, לא משנה, רבי יוחנן אימו, אבל לא היה, עובדה שההלכה היא בתת, נכון? מה ההבדל בין תת ליוד? אם נשאל, מתי באמת היה החורבן? היסטוריון, מה אני אגיד, מתי היה החורבן? מה? יוד או תת? מה? יוד. תת, מה? הייתי קורא מהר למחבש, והייתי מחבא את זה. מה היה החורבן? מה היה ביוד לכאורה? לא בתת. דיברנו זה פעם. מה היה בתת? יש במהר"ל בנצח, בפרק ח', שההתחלה זה עיקר. עכשיו הוא לא מסביר, זה דברים שונים. אני חושב שאפשר להסביר כך. עצם זה שאומות העולם יכלו לגעת במקדש ולזאת לשרוף אותו, כאן בעצם החורבן. עכשיו בפועל הוא לא נחרב עוד. אבל החורבן של יהוד זה מעין קמח תחון תחנת. עצם ההתחלה, התחלת דפורענות העדיפה, מה יכול להיות שאומות העולם יצליחו לגעת במקדש? זה החורבן. לא הצד, אם אתה מסתכל בצד הפרקטי, אז מצד פרקטי ודאי, החורבן לא היה בתת, החורבן היה ביוד. אבל אם אתה מסתכל בערך הרוחני של המקדש, אתה מבין, אתה לא הבנת? ביוד, בתת, בערב, הצליחו לשרוף שם, לזרוק איזה אבוקה שם, לשרוף את המקדש, זהו, כאן החורבן התחיל. היכולת שלהם עם תומעתם לגעת במקדש ולפגוע בו, הגם שעוד לא נשרף לגמרי. אם אתה מדבר בצד העולמי, הארצי, הגלוי, אז מתי החורבן ביוד, אומר רבי יוחנן? אבל הלכה היא לא כך. הלכה היא שהחורבן, שאנחנו צמים בתשעה באב, כי זה היסוד. אם לא הבנת את זה, לא הבנת מה זה מקדש אולי. טוב, שלום, אני פוגע כאילו, כבודו של רבי יוחנן, אני נזר. אבל עם ישראל קיבל אחרת. היסוד הוא הבנה מה זה, מה כאן, אתה לא מבין מה קרה, עוד לא היה חורבן, כן היה חורבן, אני לא יודע. זה כבר קמח תחום. עצם היכולת שלהם, זה הנראות שבדבר. וכאן מתחיל, ואנחנו מתנים כל הדורות בתשעה באב. כי אם הבנת את כל התהליך, מי חטא המרגלים, עם בית ראשון ועם בית שני, בטעות, בחוסר הבנה של הערך הפנימי, הסגולי, גם של התורה, וגם של בן אדם לחברו, וגם של ארץ ישראל, לא הבנת את זה, לא הבנת מה זה חיים אלוקיים בשביל בית מקדש. אז הוא חריב. נו, אז זה תת, לא יוד. כיוון שפתחנו בשבת. למה בשבת לא צמים? שבת זה מעין עולם הבא. יכול להיות שפי השקל זה תשעה באב באמת. שבת אתה צריך להתרומם למקום אחר. למקום, מה, אין מקדש היום? בוודאי שיש מקדש. למעלה. כשברוך הוא לא נכנס, לא עבור לירושלים של מעלה, עד שלא תבוא לירושלים של מטה. אבל יש ירושלים של מעלה. אפילו בערך ההלכתי, יש מחלוקת ראשונים בין הרייבד לרמב״ם, האם היום הר הבית קדוש או לא, נכון? הרמב״ם אומר שכן, הרייבד אומר שלא. אין בו לפחות איסור קראת, דיברנו על זה גם שבוע שעבר. אבל יש גם קדושת הארץ, יש מחלוקת, קדושה ראשונה, קדושה שנייה, יש כפתור ופרח, רבי היסטורי הפרחי שאומר שיש שני דברים. יש קדושת הארץ במובן שבאה לידי ביטוי בקדושה במצוות התלויות בארץ, ויש הקדושה הסגולית של ארץ ישראל, שהיא לא קשורה לכלום. היא לא קשורה לזה שקידשנו או כבשנו כלום. זה קדושה בעצם היצירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם ארץ ישראל שהיא ארץ חיים, היא ארץ אלוקית. זה לא קשור, זה עוד מתחיל בוויכוח בין קין והבל, והאדם הראשון, וקין והבל, ואברהם אבינו, זה לא קשור בכלל לערך ההלכתי. זאת הסגולה הפנימית האלוקית, שהיא מעל קדושת ארץ ישראל במובן ההלכתי. מה אנחנו עושים? חושפים את הקדושה הזאת. איך עושים את הקדושה הזאת? כדי שמקדשים את הארץ. אבל זה לא קשור. אני חושב, אני לא זוכר שהוא מדבר את זה גם על המקדש, אבל גם על המקדש אגיד אותו דבר. קדושת המקדש, בסגולה שלה, היא קיימת. אברהם היה שם, יצחק היה שם, יעקב היה שם, לא כאברהם, גמר בפסוחים, נכון, שקראו הר, לא כיצחק שקראו שדה, אלא יעקב שקראו בית. זה מדובר על המקום הזה פה מולנו. הם היו שם, הם מחוברים לזה. אין זקים בית אלוהים, וזה שם השמיים. זה לא קשור למה שאחר כך באו עם ישראל וקידשו את המקום, או לא קידשו אותו. ודאי שצריך לקדש אותו, כי זה הצד ההלכתי, כדי שלחשוף את הקדושה, כמו בשבת. שבת מי שווה קיים, אומרת גמר לביצה. צריך לעשות קידוש. צריך לעשות קידוש. מי לא עשית קידוש, אז מה, שבת לא קדושה? המקדש קיים. קדושתו קיימת. שבת? מה, היה חורבן בכלל? אני לא זוכר את דבר כזה. שבת מן עולם הבא. אין חורבן. טוב, אנחנו לא טיפשים, נכון? אבל גם בבילות האישית זה כך. רב צודה שרב משה נפטר. היה גיסו. הוא נפטר בשבת. הוא היה מאוד קשור אליו, כי אחותו של רב צודה, שהיא בעצם, אחרי שאשתו של רב צודה נפטרה, הם בעצם היו, אני יודע איך להגדיר את זה. עזרו לו, טיפלו בו, לא יודע. הוא היה קשור מאוד לרב נוסן. רב נוסן רענה. והוא נפטר בשבת. אמרו רב צודה שרב נוסן נפטר. נו, רב נוסן נפטר. כאילו. מה, איזה שבת, רב צודה בוכה בחיר תמרורים. לא הבנתי. מה, אתה עושה צחוק? שמעת את זה לפני 10 שעות. שבת. טוב, רב נוסן נפטר. מה באמת? זה מין, לא יודע, פיצול אישיות. אז אדם רגיל שאגיד ככה, אני אתחיל לחשוב רגע, ואולי באמת קצת אדיש. אבל רב צודה כוונה, שבת? הרי המוות זה תגבור את החיים, לא? כך כותב הרב ברות הקודש. המוות זה תגבור את החיים. אבל בפה הוא מת, לא? כן, זה מוצא שבס. שבס נמצא במקום אחר. שבת? אין אבלות. אני נמצא בעולמות אחרים לחלוטין. שוב, זה אנשים גדולים. שעם ישראל מגיע שבת כמו השנה, אין, אפשר לתקן. אני חושב שהלכתית טכנית היה אפשר לתקן. אבל הרי מה החורבן, על מה הוא היה? כי לא הבנו את הערך האלוקי הסגולי של כל מה שדיברנו עד עכשיו. אז נתקן לך בשבס? אתה עוד פעם לא תביא את הערך הסגולי. שבס הרי כל עניין לרומם אותנו לערך האלוקי העליון, שהיום יש מקדש, בטח, מקדש של מעלה. נורא והיום, אחר כך ביום ראשון, אבל יוצאים, יורדים למטה לעולם שלנו, הרי אין מקדש, נבכה ונצטער. ונתאבל על חורבן הבית. אבל בשבס עצמו גונש, מה פתאום? אתה נמצא במקום אחר לחלוטין. אם הבנו את כל המשמעות של החורבן וכל התהליך הזה, אז לשבת אין תענית. כאן הספרדים עלו עוד כמה, כלל כלום. אז כן, אז הם אומרים, בסדר, זה מה שבטחנו קודם, נו, אפשר לדון בזה. אבל עצם הדבר עצמו, שוב, הנה אתם רואים, אני חבר פה הלכה והאגדה, אבל זה לא שאני אומר נפקא מינה להלוכה פה. זה צריך להיזהר. בתקופה אז
אומרים שבאמת הם כן היו, היה לסוג שלנו, שבת
בסוסיבינו, שבת, נו, אז מה?
ברור
שהכל העולם אחר לחלוטי, אבל בשבת לא מתאבלים, כי בשבת עולים למקום אחר. זה לא שאנחנו טיפשים, רב צודה לא ידע שהוא נפטר. מה, הוא שכח? כאילו, זה לא כך, הוא ידע. עכשיו, אתה יכול טכנית לא לבכות, כאילו, לוחצים על כפתור, זה מאוד טכני, זה אדם לא אמיתי. אבל כשאתה נמצא באמת בשבת כזאת, אז בשבת נמצא מקום אחר לחלוטי, מעין עולם הבא, היום שבת מנוחה, זה לא רק שיר. זה שיר נחמד, אבל זה לא שיר, זה חיים. ועם ישראל אומר, שבת, גורניש, שיום ראשון האבלות, ביוד. כי זה כל מושג האבלות שיש לנו במקדש. כל התהליך מהמרגלי, בית ראשון, בית שני, חוסר הבנת המקדש. לכן, השתא שחל בשבת, אין אבלות בשבת, גם נגיד של האשכנזים, שמענו, אבל האבלות נדחית ליום ראשון, והאבלות ביסודה היא דווקא תמיד בטט, כמו שהסברנו, על ערך עצם הפגיעה, כי זה היסוד ולא היסוד הפרקטי. ההתרגלות הזאת, שזה הדבר אמיתי ונכון, והוא המהות, היסוד הסגולי הזה, כשנתחבר לזה ונבין את זה ונחיה את זה, אז נצליח לתקן את חטא המרגלים, את חטא בית ראשון, את חטא בית שני, ובעזרת השם נזכה שיבנה הבית השלישי על אדני הפנים והקדושה והסגולה, וכידוע הבית השלישי שיבנה ויחרב, ונזכה, עוד אשתא, לא רק שבשבת אנחנו לא נתאבל, אלא להפך, ביום ראשון, אולי זה השאלה. מה יקרה, בעזרת השם בני המקדש, האם כתוב שהימים האלה יהפכו לימי ששון ושמחה, נכון? האם הששון ושמחה יהיה ביום ראשון, או שיהיה בשבס, אולי זה תלוי אשכנזים ספרדים, אבל עד אז מסתומה יבוא סנהדרין, והם יכריעו מתי אנחנו...